טוב, שלום לכולם. אז בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר היום מאגדות החורבן. אגדה אולי הכי מפורסמת, אבל לראות כמה מתמים אפשר להוציא מהאגדה הזאת. אז הסיפור בחזל זה על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. היה בעל בית אחד שהיה לו אוהב בשם קמצא ושונא בשם בר קמצא. ואותו אדם היה לו איזה שמחה, אמר לשליח שלו, לך ותקרא לי לקמצא. שליח התבלבל בו, איזה קרא לבר קמצא. כשרואה בעל הבית את בר קמצא, אמר לו, אתה שונא שלי, קום פוק, קום צא מפה. אמר לו, אני אשלם לך את דמי הסעודה הזאת. אמר לו, קום פוק, צא מפה. אמר לו, אני אשלם לך דמי חצי מהסעודה שהבאת, הזמנת. אמר לו, לא מעניין אותי, תעוף מפה. אמר לו, טוב, אני אשלם לך את דמי כל הסעודה. בכל אופן לא הקשיב לו. אותו בעל הבית מוציא אותו בכוח, הוא אמר אותו בר קמצא, הואיל וישבו שם חכמים ולא מיחו, שמע מינה, דניחא להו. מכאן נשמע שנוח להם. הלך בר קמצא לעשות על שנה, אכל בקורצה. אז הוא הלך למלך, אמר לו, לקיסר, אמר לו, מרדו בך יהודאי, מורדים בך היהודים. אמר לו, מי אמר לך? מי אמר לך? פתאום הקיסר נהיה איזה חסיד כזה, לא מקשיב לך, לא תישא שמה שב. אמר לו, לך, תביא להם קורבן. מספר את הגמרא שהלך, תראה אם יקריבו אותו. הלך, הביא להם קורבן, בא בר קמצא, עשה לו פנס, יש אומרים בדוק שבעין, ויש אומרים בניף שבשפתיים. קורבן כזה שמתקבל על ידי אומות העולם, אבל לא מתקבל על ידי יהודים. אז סברו חכמים לקבל את הקורבן. עמד זכריה בן אבוקולס, אמר, מה, יאמרו בעלי מומים קריבים על גבי המזבח? יגידו שאפשר להקריב קורבן בעל מום? אין מצב. אמרו, סברו חכמים להרוג את בר קמצא. שוב עומד, זכריה בן אבוקולס על רגליו ואומר, יאמרו, מטיל מום בקודשים יהרג? שזה הלכה, שמי שמטיל מום בקודשים צריך להרוג אותו? בין כך ובין כך בר קמצא משלים את ההלשנה. וחזל אומרים שאמר רבי יוחנן, ענוונתנותו של זכריה בן אבוקולס, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו וגלתנו לבין האומות. ואנחנו רוצים לשאול על ה...
מאשימים אותו?
כן, מאשימים אותו, תבין. הרי כי הוא, בגללו כאילו...
לא בגללו.
היה פה איזה סוג של עקיפין, שכתוצאה מהסיפור הזה, אז בר קמצא השלים את ההלשנה. רגע, נדבר על זכריה בן אבוקולס. אני רוצה לשאול שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה זה השמות המוזרים האלה? על קמצא ובר קמצא? הם לא מתאימים לנוף של הגמרא. אני מכיר אביי, רבא, נחמני, מה הפשט? קמצא ובר קמצא, שמות מאוד מוזרים. לא רק שהם לא בנוף של הגמרא, הם בכלל לא בנוף של השמות היהודיים. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה השם קמצא? בשלמה בר קמצא, יש, הוא כלבלב, הוא רשע, הוא עשה על שנה על עם ישראל. אבל קמצא? קמצא זה סך הכל יהודי שלא הזמין אותו לחתונה. הוא ישב באותו לילה בבית. מה השם קמצא? למה הוא השתרבב לתוך הסיפור שאומרים, על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים.
לבלבול ביניהם, לא?
אבל, מה?
לבלבול בין השניים.
קמצא כן, אבל בלבול. מה השם קמצא?
לא,
מה השם קמצא?
על קמצא ובר קמצא, לבלבול בין קמצא.
אז מה תגיד לי? שזה סתם תיאור מצב, כמו על תרנגול ותרנגולתא. כן, אבל כאן אנחנו רואים שזה בן אדם. מה אתה מכניס לו לתוך הסיפור? הוא אומר, בגללו חרבה ירושלים. שאלה שנייה. והשאלה השלישית, והשאלה השלישית היא, בעצם אז מי באמת השם? מצד אחד ראינו שעל קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. מצד שני אנחנו רואים שמה? שאויל וישבו שם חכמים ולא מיחו בהם, שמה מינה דניחא להו. או מצד שלישי, כמו שראינו על הנבנתנותו של זכריה בן אבוקולס, החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו וגדלתנו לבין האומות. טוב, בוא נתחיל לענות תשובות. מה זה על קמצא ובר קמצא? מה זה השמות המוזרים האלה? מסביר המהר"ן מפרק בנצח ישראל שקמצא זה לשון חגב, או יותר מדויק לשון נמלים. לנמלים יש הרבה תכונות מאוד מיוחדות. כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת עירובין, הגמרא אומרת שאלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, עריות מיונה, גזל מנמלה, ודרך ארץ מתרנגול. נמלה היא לא גוזלת את חברותיה. גוזלת את בעל הבית, כן, אבל היא לא גוזלת את חברותיה. עוד דבר מיוחד שאנחנו מכירים בנמלה, זה שהנמלה היא מאוד חרוצה. יש מדרש שכותב שרבי שמעון, רבי שמעון אמר שנמלה היא לא חיה יותר משלושה חודשים, ואין לה עצמות, ואף על פי כן פעם אחת רבי שמעון ראה נמלה אחת אוגרת. 300 קו של... קו של חיטים, המון חיטים. אז הנמלה היא מאוד חרוצה. לא יודע בדיוק כמה זה קו, זה כמות מסוימת. אבל מה, אבל אולי הנקודה שכאילו הכי, יש עוד נקודה בנמלים, זה שנמלים הן נפרדות, הן חיים בעצמם. הן חיים לעצמם, והם כתוב שם בפסוק, לכן הנמלה עצל ראה דרכיה בחרם, אשר אין לשוטר מושל וקצין. לנמלים אין מלך, ואין, בעצם אין איזה נקודה שמאחדת אותם. זה מסביר את הגמרא בחולין, הגמרא אומרת על רבי שמעון בר חלפתא, שהיה בדקן בדברים, עשה ניסויים, אמר, כתוב לך לנמלה אצל רעי דרכה וחכם, אשר אין למושל, שוטר וקצין. אמר, בוא נבדוק אם זה נכון. מה עשה? ראה נמלה אחת בודדת, מחוץ למאורת נמלים, צבע אותה בסיד לבן. פרס את הליטו, את הבגד שלו על אותה נמלה. הנמלה הלכה למאורת נמלים, אמרה להם, צאו החוצה, יש צל בעולם. וידוע שהנמלים אוהבו צל. איך שהם יצאו? הרים רבי שמעון בר חלפתא את הסדין, קטלו את הנמלה. אמר וואלה, צודק שלמה, שאמר אשר אין למושל שוטר וקצין. שהרי אם היה להם מלך, אז לא היו קוטלים אותה מיד, היו דנים אותה, שופטים אותה, ורק אז קוטלים אותה. אז זהו, יפה. אז מישהו הזכיר לי את הנקודה הזאת של מלכה. אבל כנראה שמה שחזל התכוונו להגיד, זה שאין איזה דמות שמאחדת, או יכול להיות שהמלכה, מישהו אמר לי שלמלכה יש תפקיד, אבל היא לא משמשת דמות מאחדת. בקיצור, כן, כי אין מלך ללא עם. אז הנקודה היא שכל אחד חי לעצמו. וזה הפשט של על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים זה לא, זה לא השמות שלהם. זה הכינויים שלהם. יכול להיות שזה דוד ושימון. מאיר וניסים. אבל מה הפשט על קמצא ובר קמצא? קמצא זה לשון פירוד. על אנשים שהם נפרדים ובני נפרדים חרבה ירושלים. זה הנקודה שכל אחד שם חי לעצמו. וזה משתקף מאוד באגדות החורבן. אחת האגדות הראשונות שנמצאות באגדות החורבן זה על מרתה בת ביתוס. שחזל מספרים שהשירה ירושלמית הייתה. אמר לה פועל שלה, כן, לאותו אדם שנמצא את זה בבית, כן, המשמש שם, אמרה לו, לך תביא לי סמידה, אוכל מהשוק, סולת, הדבר הכי משובח שיש. הבן אדם הזה הולך, הפועל שלה הולך, אומר לה, תראי, סמידה אין, קמח יש. טוב, לך תביא קמח. עד שהוא מגיע לשוק, גם הקמח נגמר. אומר לה, תשמעי, קמח אין, גוש קרה יש. כן, סוג של קמח לא מבורר. אומרת לו, לך תביא קמח מבורר. גוש קרה אין. לחם סעורים יש. סעורים יש. טוב, לך תביא סעורים. בן כך ובן כך לא מצא כלום. לא היה שם כלום. אומרת הגמרא, יצא החוצה, לחפש דבר מה לאכול. היא דרכה עם, עם הרגליים היחפות שלה, היא דרכה על גלל של בהמה, ומרוב גועל היא מתה. עליה, הגמרא מסיימת שדרש עליה את הפסוק רבי יוחנן, הרכה בך והנוגה, אשר לא נסתה כף רגלה. ואני שואל כאילו, שאלה הכי פשוטה בעולם, תגידו, מה זה השליח הסתום הזה? אין לו רבע אינטליגנציה? מה? היא אומרת לך, לך תביא את זה. בסדר, לא מצאת את זה, תביא את הדבר הכי גדול. מה אתה כאילו משחק משחקים? לא, גוש קרה יש, אין, יש, קמח צובין יש. קמח צובין יש, גוש קרה, חס סולט, סעורים. לחם סעורים. מה פשט? והתשובה היא שזה בדיוק מה שאמרנו. שכנראה מדובר פה בדו שיח של חרשים. יש את המעמד האריסטוקרטי, ויש את הפועלים. הפועל שלה הוא לא מבין את השיח הזה. זה הנקודה שלה על פרודים ובני פרודים חרבה ירושלים. אנשים שחיים לעצמם, לעצמם. נפרדים ובני נפרדים חרבה ירושלים. זה גם בא לידי ביטוי אצל הבריונים והחכמים. שהבריונים שורפים את האסמים. זה ביטוי כזה שבא לידי, כן, הנקודה הזאת של שורפים את האסמים, זה בא לידי ביטוי בדורות האחרונים עכשיו, בזמן שלנו, בצורה מטורפת על קפלן, כל הנקודות האלה ואחרות, שכל אחד מאשים את השני בשריפת האסמים. והנקודה הזאת היא שבאה לידי ביטוי על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, התורה אולי בכוונה לא שמה להם שם. כי היא רוצה להגיד שזה לא משנה מי היו הבני אדם. אם היית קורא להם, לא יודע, על רובן ושימון, היית אומר בסדר, רובן ושימון הם רשעים ארורים. אבל לא, קמצא ובר קמצא זה בא להגיד, לבטות איזה נקודה כללית כזאת, שבעצם זה היה סיבת החורבן, שכל אחד חי בצורה נפרדת. כי קמצא זה כמו שאמרנו, הנמלה, שהיא נפרדת, היא כל אחד חי לעצמה. וזה בדיוק היה צרת הדור, שכל אחד חי לעצמו. ולשאלה השנייה ששאלנו, מה הסיפור עם על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים? מה השם קמצא? אז בשלמה בר קמצא הוא אויב העם. שמעתי פעם את הרב שרקי אומר בתורה ואמינה אולי, שמדובר בישו. אז אני מבין, אבל... לא, מה? לא, בר קמצא. אבל, זה גם אומרים אותו, את זה עליו. אבל הנקודה היא, מה השם קמצא? אז יש הסבר חינוכי שאומר, בשם המאורשו, המאורשה כותב, שקמצא ובר קמצא הם אבא ובן. זה חידוש, מאורשה. על פי זה הוא יוצא שבעל הבית שרוף, אוהב את האבא, ולא סובל את הבן. זה קצת קשה. הרב פינקוס, הרב שמשון דוד פינקוס אומר, שהוא היה מחנך דגול. זה אומר, זה... לא סתם התורה שמה, משרבבת את, את קמצא לסיפור, מאשימה אותו בחורש, כי אבא כזה שלא יודע לחנך את הילד שלו. שיהיה, איך הבן שלך? יוצא, לא, לא, לא רק יוצא לתרבות רע, אלא שורף את עם ישראל בגלל איזה אי כבוד, מה הפשט? אז אבא כזה באמת ראוי להשתרבב לתוך הסיפור של צרת הגלות כולה. אבל אני חושב שאולי יש הסבר הרבה יותר עמוק, ומיוחד. ולהסבר הזה אני אקדים הקדמה קצרה. יש, אני סתם אעשה לכם תרגיל, נראה עם איזה. יש אחד מאישי התנך, על פי חזל, כתב צוואה לבנים שלו, שפותחת בפסוק אהבו זה את זה. יש לכם אולי, אולי איזה נחוש על מי מדובר? אהבו זה את זה, אחד מאישי התנך. ליהרון, מה אתם אומרים?
אהבו, מה אתם
אומרים? אהבו. הבו, תהיו, אוהבים זה את זה.
יעקב,
נשמע יעקב. מה אתם אומרים? אהבו זה את זה, לא אמרתי אהבו. אהבו, אהבו זה הכוונה, תאהבו זה את זה. מי פתח את הצוואה שלו בלשון אהבו זה את זה? סתם, אחד מישי התנך. יפה, זה רק את יעקב. מה אתה חושב? אוקיי. אז, או. טוב, לא, זה לא כתוב במפורש בתנך, זה כתוב שזה הייתה הצוואה שלו, אבל הוא אחד מישי התנך. יפה אמרת, יעקב. טוב, לפני, לא? אז לפני שאני רק אגיד לכם מי היה אחד מאישי התנך שכתב, אהבו זה את זה, אני רק אשלים את הצבא, בסדר? ברשותכם. אהבו זה את זה. אהבו את הגזל, אהבו את הזימה. שינו את אדונכם, ואל תדברו אמת. לא פחות ולא יותר כותב הצבא היה כנען. וחזל אומרים כנען. אבל חזל אומרים שהאהבו זה את זה שלו, זה לא לשון עד רבה, תן בליבנו. שנראה כל אחד במעלת חברנו, זה גם לא דברי הלל שאומר, אהבו מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה. אלא אהבו זה את זה, של כנען זה הכוונה, תשדדו וכמה שיותר. תגנבו וכמה שיותר. רק אם אתם רוצים שהשודים שלכם יצליחו, תהיו מאוחדים. שאם האחד יתפס, שלא יתחיל לזמר במשטרה. ואם האחד יעצר, שלא יהפוך להיות עד מדינה. זה הנקודה. ועכשיו לתשובה שלנו. על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, למה קמצא השם? כי כל האהבה של בעל הבית לקמצא הייתה רק כדי לשנוא את בר קמצא. שימו לב, לפי הדעה הזאת הם לא אבא ובן. אבל יוצא פה שהיו פה חבורות חבורות, שגם החבורות שאהבו אחד את השני הם היו רק כדי לשנוא. נמצא שקמצא לא פחות השם מבר קמצא. כי כל האהבה של בעל הבית לקמצא הייתה רק לשנוא את בר קמצא. ולכן זה משהו מדהים. יש איזה משפט כזה שאומר, האוהב של האוהב שלך הוא שונא שלך. כאילו, יוצא שקמצא לא פחות, קמצא, כל החבורה של, כל ההתאחדות של קמצא עם בעל הבית בשביל לשנוא את בר קמצא, אז יוצא שגם קמצא השם. ולשאלה השלישית ששאלנו, אני אזכיר דברי חתם סופר מתוקים. יש חתם סופר שאומר, אחרי זה נגיע לצחריה בנבוקולס, אבל חתם סופר אומר, רגע, אני לא מבין, כאילו זה בלבול רציני יש פה. על מה באמת עבדה הארץ? למה באמת יצאנו לגלות? מה הפשט? על מה נחרב בית המקדש הראשון והשני? כי זה מאוד מבלבל. מצד אחד יש את הגמרא בגיטין שאומרת על קמצא ובר קמצא. צד שני יש את הגמרא במסכת יומא בדף ט' שאומרת שבית המקדש הראשון חרב בגלל גילוי הרעיון טוב, עבודה זרה ושפכו דמים. ובית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם. ומצד שני, שלישי, יש את הגמרא במסכת שבת. כן, אתה צודק, לזה הוא לא מתייחס. נראות שזה סיבת הסיבות. דרך אגב, אני מכין על זה עכשיו שיעור. אני מעביר את השיעור הזה מחר בבית כנסת נאות השקמה. אבל, כן. ואנחנו יוצאים לפרסות. קיצור, אז והסיפור של הגמרא השלישית שהחתם סופר כותב, זה שלוחרבה ירושלים אליה שהעמידו, זה גמרא מסכת שבת. לוחרבה ירושלים אליה שהעמידו את כל דיניהם על דין תורה. את כל דבריהם על דין תורה. בקצה, שהעמידו את כל דבריהם על דין תורה, בקצה, זה הסיפור, אם אתם מכירים אולי את הסיפור הכי טרגי שחותם את אגדות החורבן, על הנגר שלו והשוליה שלו. שהיה נגר אחד ש... וואו, זה סיפור שעל פי הרבה מרבותינו, הוא הסיפור הכי עצוב בשס. הכי טרגי בשס. היה נגר אחד, כתוב בחזל שהיה נגר אחד, שהיה לו שוליה. שוליה זה אחד שעובד אצלו, פועל שלו. עכשיו, שוליה, הנגר הזה יום אחד נכנס לאיזה חובות כלכליות, הסתבך, והוא ביקש מהשוליה שלו הלוואה. זה אומר, טוב, תשגר את אשתך ואני אתן לה את הלוואה. הוא לקח אותה, יצא אשתו, אז אין טלפונים. נעל אותה בתוך הבית 3 ימים, אותו שוליה. אחרי 3 ימים, הוא אומר לו, איפה אשתי ששלחתי לך? הוא אומר לו, תשמע, אני שחררתי אותה לאלתר, אבל שמעתי שהתינוקות היו משחקים בה. קצת עשתה איזה פשעים כלשהם בענייני הרייס. אז אמר לו, אז מה אתה ממליץ לי לעשות? אמר לו, וואי, אם אתה שומע לי, תגרש אותה. אמר לו, אבל סך כתובתה גדול עליי. אמר לו, אני מלווה לך. אני אלווה לך, מה הבעיה? גם זה, גם את החוב שלך, גם את הרצון שלך. תקשיבו טוב. חז"ל מספרים שעמד הוא גירשה, עמד זה ונשא. אותו, תראה איזה אבלה, איזה גואל. אותו בן אדם, אותו שוליה שלו, נשא אותה. כשהגיע הזמן מועד פירעון ההלוואה, על הכתובה, אמר לו, where is my money? השוליה שואלת, אומר לו, אין לי כסף. אמר לו, טוב, אז תעבוד, לעבוד אצלי. והוא היה מוזג להם את היין, לא ולאשתו לשעבר, זלגו הדמעות שלו, חז"ל אומרים, הדמעות שלו נשפכו על כוסות היין, אומרת התורה, על זה נחרב בית המקדש. זה היה מכה בפתי שעליו נחרב בית המקדש. אבל מה הפשט שהעמידו את כל דיניהם על דין תורה? אבל מסבירים רבותינו שבעצם לא היה פה שום איסו. לראיה שאותו שוליה שנעל את אותו אשתו בתוך הבית לא היה איתה. כי אם הוא היה איתה, היה אסור לו לשאת אותה, כי אסורה על הבעל ואסורה על הבועל. ולכן הדין דין תורה, העמידו את כל דיניהם על דין תורה. הגירושין היו גירושין, והנישואים היו נישואים. ואם אותו בן אדם, אותו נגר, היה בא לבית דין ואומר להם, הרשע הזה לקח את אשתי, אמרו לו, שלום ולהתראות, הכל נעשה באופן חוקי למאדרין. אבל זה העמידו את כל דיניהם על דין תורה. שם בגמרא כותבת, מה החידוש שהעמידו את כל דיניהם על דין תורה? אז מה יעמידו על דין של אומות העולם? והתשובה של חז"ל זה שהם לא נהגו לפני משורת הדין. אז אומר חטאס, אני מבולבל. אז רגע, על מה? אומר חתם סופר, אני מבולבל. על מה באמת היה חורבן בית המקדש? האם על קמצא או בר קמצא? האם על גילוי הטוב עד עזרה ושפחות דמים ושנאת חינם? או האם על שהעמידו את כל דיניהם על דין תורה? ולכן קורא הרב החתם סופר, קורא את הסיפור עכשיו, קריאה מחודשת את הסיפור על קמצא ובר קמצא. אומר חתם סופר, מה שכתוב בחז"ל על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים, שבאמת בר קמצא היה ידוע ברישותו. יכול להיות שבצורה מוצדקת או לא מוצדקת, מכירים את הנציב מוולוז'ין שכותב, שהנציב מוולוז'ין אומר שספר בראשית נקרא ספר הישר. ספר הישר למה? על שם האבות שנקראו ישרים. בהקדמה שלו לבראשית הוא כותב את זה. האבות נקראו ישרים, שהרי בלעם אמר, תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו. אומר הנציב, מה זה האבות? או שואל הנציב וולוז'ין, האבות נקראו ישרים, וואו. מה זה כזה גדול? תגיד, האבות צדיקים, חסידים, תמימים, קדושים. מה אתה אומר לי שהאבות נקראו ישרים? אומר הנציב וולוז'ין, ודאי שהאבות היו צדיקים, חסידים, תמימים. אבל לפני הכל היה להם קומה של ישרות. והנציב מזכיר שהיה דורות שהיו צדיקים עקומים, שכל מי שלא היה דומה להם, היה נראה כמו צדוקי ואפיקורוס. הקמימות כזאת שהובילה לחורבן הבית. ואומר, עכשיו נחזור לקרוא את זה בקריאה מחודשת. כשבר קמצא היה ידוע כאחד רשע, וכל חכמי ישראל החזיקו אותו כצדוקי וכאפיקורוס. ולכן, אומר הרב, כשהוא בא והתיישב בה, שולחן של בעל הבית, להזכיר, אומר חתם סופר, כתוב שנקייה הדעת בירושלים לא היו מסיבים, הם לא יודעים עם מי הם מסיבים. הם לא היו יושבים לארוחה. ואומר חטאס, ממה למובן שיכול להיות שאם בר קמצא לא היה יוצא, אז חכמי ישראל היו יוצאים. וודאי שבעל הבית היה מעדיף את חכמי ישראל על בר קמצא, ולכן הוא בעט אותו מהסעודה. זה מסביר גם למה אתה לא לוקח ממנו כסף. מה אכפת לך? מחר תחזור לריב איתו. הבן אדם יכול לחזור לך 50,000 שקל. קח ממנו את מכל הסעודה, תגיד לו, אין בעיה, תשב. מחר נחזור לריב. ננצל אותך. כי זה אידיאולוגי. לא, אבל זה אידיאולוגי. זה כמו שבן אדם, לא יודע, מה נוצרי יגיד לך, תשמע, אני משלם את הבר מצווה של הבן שלך, רק מדי פעם אני מצטלב. מדי פעם אני מצטלם ומצטלב. תגיד לו, סעה, תודה רבה, אני אשלם לבד את הכסף. והנקודה פה זה מסביר את הנקודה הזאת, שאומר חתם סופר שחכמי ישראל לא היו, הם החזיקו אותו כצדוקי והאפיקורס, את בר קמצא. ולכן אם הם לא היו יוצאים, אם הוא לא היה יוצא, ייתכן שהם היו יוצאים, הוא בעל הבית העדיף אותם ולא אותו. מסתמה. אומר חתם סופר, למה? כי הם העמידו את כל דיניהם על דין תורה. הם אמרו, מה אנחנו יושבים רשע כזה? אומר חתם סופר, אבל... היא הנותנת. זאת הבעיה. כי לחלוק על יהודי אתה יכול. אין בעיה. אחדות לא אומרת שצריך להיות באחידות. וברור שאם רואים דעות מקולקלות, אז צריך לא להסכים איתם. אבל מה? כן.
איזה שבאותו זמן, כאילו אתה מביא את הדוגמה של קמצא בר קמצא, זה פעם סיפור על אנשים, על כולם, לא רק על אנשים ספציפיים.
רק תשאל בכל. שכולם ייהנו מהשאלה שלך.
איזה שאתה יכול להגיד שהסיפור הזה מבוסס רק על אבא ובן, וזה בעצם לא מבוסס על זה, זה כאילו על כלל ישראל.
כן.
מתי שחכמי ישראל שתקו, מתי שהם כן היו צריכים לדבר, למה הם שתקו? כי הם היו צריכים להיות, רגע, אתה לא יכול לעשות את זה.
אז אמרנו שחכמי ישראל בדבר הזה, שהחתם סופר, רגע, אני רק אגיד מה החתם סופר אומר על חכמי ישראל. אז אומר חתם סופר, היא הנותנת, זה הבעיה של חכמי ישראל. למה זה הבעיה של חכמי ישראל? כי עצם זה שאתם לא יכולים לשבת ולאכול עם רשע, אומר חתם סופר, זאת שקיעת היהדות. בעצם זה הביטוי הצרוף למושג שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? מה זה שנאה בלי סיבה? אז מישהו אמר שנאת חינם, החן שלהם. שאתה שונא את החן של מישהו שהוא אחר ממך. וזה הנקודה. ודאי שיכול להיות שיש סיבות כאלה ואחרות. אבל שנאת חינם פירושו של דבר סתם. שהקדוש ברוך הוא רואה בשנאה הזאת סתמית, למה הכוונה? זה בדיוק מה שאמרנו, מחלוקת כן, אתה לא יושב איתו לאכול, אתה לא נמצא איתו בנמר בעזה, זה שקיעת התורה ושקיעת היהדות ושקיעת כלל ישראל. ולכן הנקודה היא, יש ביקורת על חכמי ישראל, גם על חכמי ישראל, לא העמידו את דיניהם על דין תורה, לא מדובר פה ברשעים, מדובר פה בחכמים. דרך אגב, יש, הנציב וולוז'ין יש לו חידושים גם על השס, הם נקראים מרומי השדה. והנציב כותב שבבית שני גם כן הרגו. גם הייתה שפיכות דמים, רק היא נעשתה ביתר. את הכל הם עשו בדין תורה. אז שפכו דמים, אבל על ידי הלכות. שמו בן אדם, בית הדין, כתבו לו מיטה. יש קליוקור שכותב שהם לא חיכו ליום למחרת, אבל הרגו אנשים. אז כן, 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 לא כולם. כן, לא כולם, כי בימי בית שני, לא כולם, כי בימי בית שני, להזכיר לך, בזמן חורבן הבית, אז מי ש... היה בשעת החורבן, זה רבן יוחנן בן זכאי והתלמידיו. לא כולם. אבל כן, חכמי ישראל היו גם כאלה שחכמים, שהם היו מסואבים, כמו שהנציב, קורא להם צדיקים, עקומים. כן? אבל מה שאני רוצה לומר אולי, זה שהנקודה הזאת של החתם סופר, זה שאומר, זה נקודת הסנאת חינם, זה לא סותר שלושת הגמרות האלה. יוצא שלפי החתם סופר זה לא סותר, על קמצא חרבה ירושלים. איך זה קרה? כי העמידו את כל דיניהם על דין תורה. אבל זה הפירוש הצרוף למושג שנאת חינם. ולכן שלושת הגמרות האלה מתאחדות. הוא קורא מחדש את הסיפור הזה של קמצא או בר קמצא. הוא קורא מחדש והוא מרכיב את כל הפאזל. אני רק רוצה להגיד הערה יפה. לסיום. יש, שמעתי את זה מהרב אלגזי. הוא מביא את הסיפור על גמרא במסכת גיטין, באגדות החורבן. הגמרא מספרת על סיפור רבי יושע בחנניה. אמרו לו שיש תינוק אחד יפה עיניים וטוב רואי כבוצותיו סדורות לו טלטלים, שנמצא בבור של אסורים. רבי יושע בחנניה הולך לבור, רוצה לטעות על כלכנו של הילד. אז הוא פותח פסוק מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזזים. והילד הקטן עונה לו, הלא השם זכותנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. אמר רבי יושע בחנניה, וואו, העבודה מובטחה לי בזה שיהיה זה. מורה הוראות בישראל, עבודה, אני זז מכאן, אני נשבע שאני לא זז מכאן, עד שאני לא פודה אותו בכל ממון שבעולם. אמרו לו, זז משם עד שלא פדעו בממון רב. ולא עברו ימים מועטים בישראל, עד שנעשה גדול בישראל, ומי הוא? רבי ישמעאל בן אלישע. ובאמת, הצ'רדי שרבי יהושע בן חנניה עשה, השתלם מאוד. כי אותו רבי ישמעאל בן אלישע זה לא כהן גדול, לא פרייר, כתוב בחז"ל שהוא נכנס לקודש הקודשים, וטניה, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי הקטריקל, כאשם צבקות שהוא יושב על כיסא רם בניסה, ואמר לי, הקדוש ברוך הוא, כאילו, ראה את השם, אומר לי, ישמעאל בני ברכני, תעשה לי מי שברך. אמרתי לו, יהי רצון לפניך, שיכבשו רחמך את כעסך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך מידת החסד והחמים, כן, ותיכנס להם לפני ישורת הדין, והגמרא מספרת, ונענה לי בראשו, רש"י כותב כאות הסכמה, הוא מסיים את הגמרא, הוא מי כמה שמלן, שלא תהיה ברכת אדיוט, קלה לפניך. אז רבי ישמעאל בן אלישע, לא פרייר. לא אמר לקדוש ברוך הוא קטונתי. אמר לו, אין בעיה שהם יהיה רצון לפניך, שיכבשו רחמך את דרך, תיכנס עם בניך, אני יודעת החסד החמי, תיכנס להם. מה? כן, הוא בירך את הקדוש ברוך הוא. טוב, יש לזה הסברים. אבל התורה אומרת שלא תהיה ברכת אדיוט קלה לפניך, שאם בא אליך איזה בן אדם בתחנה המרכזית ויגיד לך, אחי, אפשר כסף, אני אברך אותך, אפשר, אתה אומר לך, אני רוצה לברך אותך. אתה אומר לו, אין בעיה, אחי. כי ביחס לאותו בן אדם, זה דומה, להבדיל, מיליוני הבדלות, לרבי ישמעאל בן אלישע, שמברך את השם. שלא תהיה ברכת אדיוט, קלה לפניך. אז כל החיים הסברתי את זה, שאלה הכי יפה בארץ. כל החיים ראיתי את הגמרא הזאת מזווית מסוימת. כתוב בחז"ל, שמעתי את זה בשם הרב שלמה אמר, אחרי זה ראיתי שגם הרב דוב ליאור שואל את זה, ותלמיד חכם, חבר, סיפר לי שזו שאלה הרבה יותר קדומה, שהתייחסו אליה רבותינו עוד לפני מאות בשנים. מה הולך פה? מה? בגלל שהוא יודע להשלים? אשלם את הפסוק. אז מה? יותר גאון, יותר שיגאון. להזכיר לכם, שמעתי פעם מהרב מרדכי כהן, הוא מספר שבחידון תנ"ך של המבוגרים, לפני שהוא חודש, לפני עשרות בשנים, היה גם חידון תנ"ך למבוגרים. את החידון תנ"ך הצעירים אנחנו יודעים, זה ביום העצמאות. חידון תנ"ך למבוגרים שנמצא עכשיו בחנוכה, היה גם לפני כמה שנים. והיה שם כומר, שכמעט, תקשיבו טוב, היה חתן תנ"ך, בושה וחרפה. מזל שתימני אחד, ירקן תימני בשם יוסף בדיחי, שבר אותו על חודו של קול. אבל מה, זה מעיד על משהו שאני יודע להשלים פסוק? איך העבודה מובטח לי בזה שיהיה מורה הוראת גדל בישראל? והתשובה היא, שרבי יהושע בן חנניה לא שואל להשלים את הפסוק. הוא שואל, מהי סיבת החורבן? למה אנחנו דבועים וסחופים ונדבחים ונשחטים? ועל זה אומר לו, לא השם זו חטאנו, לא, הוא מסביר לו את סיבת הסיבות. סיבת הסיבות. כי ייתכן שהיה שם הרבה פרשנים לענייני, ישראל זיו, ערוץ 12, לא יודע מה, דבורין, כל הפרשנים למיניהם שאמרו, החורבן קרה, כי היינו בקונספציה, ולא ידענו להישמר מהרומאים. הוא אומר לך, לא! מה הפשט? אומרים חז"ל, זה הנקודה. הנקודה היא סיבת החורבן היא, שעזיבת התורה. זה הנקודה העמוקה ביותר, סיבת הסיבות. ולכן, ככה הסברתי את זה כל החיים. אבל שמעתי מהרב אלגזי פירוש מאוד יפה. הוא מביא את זה בשם גדולי החסידות. מה הנקודה? שלא נהגו כבוד... מה הנקודה שאומרים, יש תינוק אחד, יפה עיניים וטוב רואי, קיבוץ אותה. סליחה, ואם הוא היה גוץ, שחור כזה, עם העיניים חומות, אז לא צריך לבדות אותו? מה פשוט יש תינוק אחד יפה עיניים וטוב רואים קיבוץ אותם דורות לא טלטלים? הוא אומר שזה בדיוק נקודה סיבת החורבן. סיבת החורבן היא שבעצם כל מי שלא נראה כמוהם, הם הפכו אותו לצדוקי ואפיקורס. אז הם אומרים לו, לך תבדוק אם משתלם לנו כלכלית לבדות אותו. ונכון שרבי יהושע בן חנניה הוא צדיק גדול, אולי חשבתי, לכן הוא שאל שאלה בתנ"ך, ואמר מובטח אני בזה שיהיה מורה הוראות גדול בישראל, מה הקשר? אדרבה, אם הוא תותח בתנ"ך, שיהיה מורה לתנ"ך, מה הנקודה? אלא שהוא רצה למכור להם את זה. שיתף איתם פעולה כביכול כדי להצליח בצ'רדי, כדי לפדות אותו מבית האסורים. אבל הנקודה היא מאוד עמוקה. מסבירים רבותינו שזה בעומק. סיבת הגלות, כי כל מי שלא נראה כמוהם, יפה עיניים, טוב רואי, כבוד סתם, סדרות התלתאים, אז בכלל אנחנו לא סופרים אותו. כאילו זה משנה, וחוץ מזה, מובטח אני, גם על רבי יהושע בן חנניה אפשר לשאול, מובטח אני בזה שהוא יהיה מורה הוראות גדול בישראל, מה, ואם הוא היה, לא יודע מה, חווי, חקלאי, אז לא צריך לבדות אותו? התשובה היא שרבי יושב בחנה מדבר בשפה שלהם, פשוט שהוא לא חושב ככה. אמר להם, מובטח אני בזה שמורו גדול בישראל, כביכול כדי שתנו לי את הכסף, אני אבדה אותו. הוא ישתלם כלכלית, אבל פשוט שרבי יושב בחנה לא חושב ככה. על פי זה נוכל להבין את חריה בן אבוקולס. על מה זה נבנתנותו ששכר בן אבוקולס החריבה את ביתנו, שרפה את החלון וגילתנו לבין אומות. אז יש לזה הרבה פירושים. יש פירוש אחד שאומר ששכר בן אבוקולס, הוא בעצם השתתף באותה סעודה של חכמים. ולכן זה גרם לקרע גדול. השם אומר, רבי יוחנן עומד הרגה והבנותו ששכר בן אבוקולס החריבה את ביתנו, שרפה את החלון. כי אם אתה כביכול בעניינים של בן אדם לחברו לא מקפיד, ובילדים שהוא מקפיד יתר, הקפדה יתרה, אז על זה לקחה בית המקדש. זה הסבר אחד. ויש הסבירו הנבנתנותו, זה הסתפקותו. יש את הנקודה הזאת של הענבה פסולה, שבן אדם כאילו, וואלה אחי, לא יודע. לפעמים מה כבר עשיתי, זה המילה הכי איומה ונוראה שיש. אבל אפשר לומר שכאילו, כמו שאומר החתם סופר, הנבנתנותו שזכרה בן אבוקולס, זה שלפעמים, החומרות שבעניינים של בן אדם במקום, הם גורמים לכולות בעניינים של בן אדם חברו, וזה סיבת החורבן. כמו שהזכרנו את כל ה... זה מתאים מאוד לשיעור שלנו, שאמרנו שהחתם סופר מצביע על זה, שחכמי ישראל דווקא בגלל שהם העמידו את כל דיניהם על דין תורה, זה נבע מתוך שנאת חינם. וזה אולי מתקשר למה שדיברנו על שכר בן אבוקולס. ואני חושב אולי שאי אפשר שלא לסיים את השיעור הזה עם איזה... לא יודע אם שיעורי בית, אבל עם איזה מסר מאוד מיוחד לימים האלה. יש, ידוע שהרב צבי יהודה, הכהן קוק, אמר שלא סתם החפץ חיים בא בדורנו. זה ממש רחוק, אבל. אבל הרב צבי יהודה, כשאמר את זה, אז לא יודע, זה היה 50 שנה, 70 שנה. אבל מה הנקודה? למה זה, בדורות זה, בפרספקטיבה של דורות זה קצת. אבל מה הנקודה? למה? אז הוא אמר, זה כדי להכשיר את הגאולה. אז כי כדי להכשיר את הגאולה, כדי שנגאל, אנחנו צריכים להיות מאוחדים. יש את ואיש העמד על אבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו וחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אז מה הפשעת ואיש העמד על אבותינו ולנו? שלא אחד בלבד עמד עלינו וחלותינו, זאת אומרת, כל דור יש את הפרו שלו. לפעמים הוא מתגלה בתור היטלר, לפעמים בתור מוצ'טבה. יצור כל דור, יש בו את ההיטלר שלו, והשם מציל לנו מידם. אבל מסבירים, אומרים בדרך כלל, שלא אחד בלבד, כשאנחנו לא מאוחדים, אז עמד עלינו לחלותנו. כלומר, אז אנחנו פגיעים. והסיפור הזה הוא בא לידי ביטוי בנקודה הזאת, של הרבה מאוד, עכשיו אולי נתחיל לרב ישראל מאיר לאו, שאומר שאנחנו יודעים למות ביחד, אבל אנחנו צריכים ללמוד גם לחיות ביחד. מתנו ביחד במשרפות. ותראו, זה פשן ניצול שואה שאומר את זה. אז אנחנו הרבה פעמים יודעים למות יחד, אבל אנחנו צריכים ללמוד גם לחיות יחד. ואחד הדברים שחטופים שהיו בעזה מספרים, שהחמאסניקים אמרו להם, שאנחנו מפחדים מכם כשאתם מאוחדים. אז זה הנקודה של האחדות שקשורה לדור הזה. ונסיים אולי בדברי החפץ חיים שכותב, שאם... החפץ חיים אומר שעל פי הגמרא במסכת יומא בדף ט, שבית ראשון נחרב על גילוי עריות עבודה זרה ושפיכות דמים, אבל אחרי 70 שנה הוא נבנה. משמע שתיקנו את החטא הזה. אבל בית שני שנחרב בעוון צנעת חינם עדיין לא תוקן, עדיין לא נבנה, משמע שעוד לא תיקנו את הנקודה הזאת של צנעת חינם. אז מסתבר שזה פסוקים מפורשים. עצום ערבי, ועצום החמשי, ועצום השמי, ועצום עשיר יהיו לבית יהודה לססון שמחה, והאמת והשלום אהבו. כשיהיה אמת, יהיה שלום. אז כן, אהבו, יהיה חג, יהיה... לא תיקן, צריך תקן. האם אנחנו אשמים? מסתבר שכן. כתוב בחזל שכל דור שלא נבנה בו בית מקדש בימיו, כאלו נחרב בימיו. אז משמע שמוטל עלינו לתקן את הנקודה הזאת של אחדות ושל אהבת חינם. יש, סיסו את ירושלים כל המתאבלים עליה.
המקדש, כאילו,
זה... סיבחו את ירושלים. מה?
לא, חזן אומרים ש... כמו שאמרת, שכל דור שהבית מקדש לא נבנה...
לא נבנה, לא, כאילו נחרב בעם. למה?
זה כאילו נחרב עכשיו...
כן, למה? כן, למה? שוב, בגלל נקודת התיקון. כי אם לא תיקנו את צינת חינם, אז זה כאילו נחרב בימינו. אם לא תיקנו את נקודת צינת חינם. והנקודת, אז אומר חפץ חיים שבית שני נחרב בגלל שלא תיקנו את נקודת, בגלל צינת חינם, ועד היום לא נבנה משהו שאנחנו נגועים בזה. אנחנו צריכים להשתחרר מהנקודה של צינת חינם. איך עושים את זה? טוב, העבודה אולי מתחילה מהמעגלים הקרובים אלינו, ובעזרת השם מתפשטת גם לכלל ישראל. מישהו אמר איזה, טוב, חצי בדיחה, חצי באמת, הוא אמר שחבד ברסלב וקוק, זה כל אחד דיבר על משהו הכי, בתור חצי בדיחה כזה, לא לקחת את זה ממש ברצינות, אבל כל אחד מדבר מהירורי ליבו. אצל חבד הם מדברים על ביטול היש, כי יש שם איזה סנוביות כזאת. מדברים להיות ביטוי, להתבטל, למחוק את העני. בברסלב הם מדברים על שמחה, כי הם הרבה מאוד דיכאוניים שם. ובערב קוק, חסידי ערב קוק, מדברים על אחדות, כי יש הרבה מאוד מחלוקות. אז אני אומר, בוא נתחיל לסיים את המחלוקות מקרב עמנו, כן, מקרב ציבורנו, מקרב, זה, לא יודע אם ציבורנו.
זה לא משהו פשוט סוג של לעזוב את החסידויות,
אתה מדבר פה על... לא בטוח. לא בטוח, אני אגיד לך למה, כסגנונות בעבודת השם, שוב, אנחנו לא באים לטשטש את הפסיפס המיוחד הזה, ותראה, מאז ומתמיד היה, עברתי שיעור לא מזמן על שראה שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד זה. יש לי קוטע הלכות של רבי נתן מברסלב, והוא כותב שם שאין פתחי מכוונים זה כנגד זה, זה פתחי פיהם, שהם לא מכוונים כנגד זה, אבל דווקא זה מייצר שלמות. כאילו, גם האריזל כותב שיש י"ב שערים בשמיים שמהם, שזה י"ב סגנונות תפילה, שכל אחד יש לו את הסגנון שלו. לא באתי להגיד את זה, באתי להגיד משהו הרבה יותר כאילו פשוט. אחי, בוא נחיה בשלום. ואני חושב שהתקשורת מעצימה מחלוקות, אנחנו כן חיים בשלום. הרבה פעמים כשהאדם מגיע למילואים, הוא נמצא באותו טנק ובאותו נמר עם אנשים ששואנים ממנו מהותית. ככה הרב קוק פעם אחת עמד בבימה, במרכז הרב, ואמר להם, חברים, ואהבת לך כמוך, זה לא למי שנראה כמוך, חושב כמוך, מצביע בקלפי כמוך ולא יודע מה, נראה כמוך, לא, מדבר כמוך. אלא עד רבה, ואהבת זה למי שלא נראה כמוך, לא חושב כמוך, לא מצביע למפלגה שאתה מצביע. זה הנקודה, הנקודה היא ואהבת לחיות בשלום, לחיות בלי מחלוקות ובאחדות גדולה, עם אהבת חינם. ואז יוצרים גם גאולה ומקדש. תראו, איזה משפט מפורסם ברב קוק, אם נחרבנו ונחרב העולם עמנו בעוון צינת חינם, נבנה ויבנה העולם בעבור אהבת חינם. אז יהי רצון, מוריי ורבותיי, שנזכה לכך, אמן ואמן.